אנחנו נתחיל, כן? שלום וברכה. אולי נפתח בסיפור שאני רוצה לספר לכם על רש"י, שאני לא בטוח שהסיפור הזה אמיתי וקרה במציאות. יש לזה כמה רמזים שזה כן נכון, אבל כמו טבע הדברים שמספרים כל מיני שם דברים על גדולי ישראל, יש הרבה תוספות והרבה המצאות. אבל הסיפור הזה נשמע יש בזה יסוד אמיתי. והסיפור מספר שפעם רש"י ישב בחצר של הבית שלו ולמד תורה, וכתב שם פירוש רש"י על תנ"ך, למד חומש עם רש"י. והוא הגיע למילה איפוד בספר שמות, והוא לא ידע איך סוגרים את האיפוד מאחורה. והוא התלבט וחשב וניסה לדמיין ולא מצא תשובה. פתאום לתוך חצר שלו מתפרץ סוס גדול, ככה משתולל, ועליו יושבת אישה של גויה שהיא לא מצליחה להשתלט על הסוס, והוא שם מגיע ממש ממש קרוב, צמוד כמעט לרש"י, נעמד על הרגליים האחוריות, ואישה ברגע האחרון תפסה אותו, והוא רץ החוצה ויצא מתוך החצר. ורש"י יושב והוא מופתע, לא מבין מה קרה פה, זה דבר לא רגיל, לא שגרתי כזה. והוא חושב, חושב, ואומר, אני יודע למה זה קרה. הקדוש ברוך הוא שלח לי את הסוס הזה, שאני אראה איך כהן גדול היה סוגר את האפוד מאחורי גבו. כמו שאישה הזאת קשרה את הבגד שלה. והוא ככה כותב בפירוש שלו על חומש, על ספר שמות, ושם יש סגנון מאוד מאוד לא אופייני לרש"י. הוא מתחיל את הפירוש, הסבר מה זה אפוד, ממילים לא שמעתי. תשימו לב, מקור מספר אחד אצלכם, רש"י אומר אפוד לא שמעתי. מה זה לא שמעתי? גישה היסודית של כל גדולי ישראל, אבל במיוחד של רש"י, זה שהוא לא ממציא דברים, הוא לא אומר משהו שהוא חושב, אלא הכל מבוסס או על מקור מסוים, שהוא למד את זה בברייתא, במשנה, בגמרא, במדרשים, או קיבל מרבותיו, או שזה היגיון שככה חייב להיות. אז אם זה לא אחד משלושת הדברים הללו, אז אין תשובה, אי אפשר להגיד כלום. וככה רש"י אומר, לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו. ופתאום הוא אומר משהו מאוד מאוד מוזר לרש"י. הוא אומר פתאום, וליבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רוחבו כרוחב גב איש, כמין סינר שקוראים פורצניית, שחוגרות השרות כשרוחבות על סוסים. כך מעשהו מלמטה שנאמר ודוד חגור אפוד בד, למדנו שהאפוד חגוראי, והאפוד עשוי כמן סינר של נשים רוכבות סוסים, וחוגר אותו מאחוריו כנגד ליבו למטה מהצלב. עכשיו אני שואל אתכם, מניין לרש"י איך חוגרות נשים את פורצלן שלהם מתחת ליבם למטה מאצלם? אני לא יודע איך אתם, אם אתם מתמצאים באופנה של נשים, אבל אני לא מתמצא בזה, אני לא יודע. אף פעם לא שמתי לב, יש פה כתפיות כאלה, או יש פה כאלה, או יש פה ככה, כל מיני קונצים כאלה, מה אני יודע בזה? מה אני מבין? איך רש"י יודע איך נשים חוגרות בצורה כזאת, כזאת, כאילו מאיפה? אז הסיפור הזה בא להגיד, זה הקדוש ברוך הוא יראה לו. האישה הזאת באה להראות לו איך כהן גדול בבית המקדש היה חוגר את חגור, את אפוד. עכשיו, איך זה קשור שני מקרים? אז סוס התפרץ, נכנס, זה נשמע כאילו סתם, נכון? סתם צירוף מקרים. הוא בדיוק למד עכשיו על הדבר הזה, ובדיוק התפרצה לשם, סוס השתולל. זה סתם מקרה. אבל אם אתם תחשבו בצורה הגיונית, אתם תבינו שביטוי המפורסם, שהרבה אנשים משתמשים אומרים אותו, ביטוי הזה, צירוף מקרים, זה ביטוי שהוא חסר היגיון. זה ביטוי לא, לא, לא רציונלי. כי איך יכול להיות, אולי ככה נגיד, מה זה מקרה? מקרה זה משהו שהוא יוצא מן הסדר, נכון? יוצא דופן, משהו שהוא לא רגיל. זה נקרא מקרה. ואם יש רצף של מקרים, כמו שנקרא צירוף מקרים, אז זה כבר לא מקרה, זה כבר סדר. זה מקרה יכול להיות בודד מבחינה הגיונית. אבל רצף מקרים זה לא הגיוני. ככה גם אומר על זה רב קוק, תסתכלו במקור 2 אצלכם, אומר, סליחה, במקור 3, אומר ככה, כי אין לנו לתלות במקרה כל דבר שממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרי, המשלים את החסרונותינו. איך יעלה על לב איש נבון לומר שיש דבר שאנו יכולים לשאוב ממנו השלמה מוסרית, ולא תעשה בכוונה מהחוכמה העליונה להועיל לנו, לאחיותינו, בשלמותינו האנושית והאמיתית. הרב שואל, איך אתה אדם חכם, אתה נבון, איך יעלה על איש, לב איש נבון לומר שיש משהו שאתה בונה, שזה בונה אותך, שזה חשוב לך, משהו שהוא בעל משמעות, וזה סתם, סתם מקרה? איך זה יכול להיות? אלא אנחנו מבינים שזה לא במקרה כמובן, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו באמצעות החיים. ואז נשאלת השאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים אותה, איך אני יודע שזה נכון? אולי אני הבנתי משהו לא נכון? אולי זה היה סתם מישהו סגר לה את הדלת? אולי חתולה עברה שם את הכביש ואני עכשיו צריך לחשוב, כן, הנה זה, מה זה? איך זה יכול, כאילו, איך אני יכול להבין נכון מה שקורה לי? אז על זה רב קוק עונה שאם זה גרם לך התעלות, אז זה לא, זה לא נקרה. התעלות רוחנית, התעלות שכלית, התעלות מידותית, מוסרית. אם זה מעלה אותך, זה לא נקרה. זה לא אומר שאתה הבנת הכל עד הסוף, שאתה מיצית את הנושא הזה, זה לא. אבל זה שאתה, זה מה שזה בנה בך משהו, זה לא נקרה. זה באמת מה שעשה. הדוגמה הזאת שאתה מבין, של הפתיחה או סגירת דלת, אז באמת תארו לעצמכם שנגיד מקרה כזה, אדם הולך לאוטובוס והנה אוטובוס נוסע, עוד מעט הוא תופס אותו והוא רץ, מגיע ברגע האחרון לאוטובוס ונהג רואה אותו וסוגר את הדלת וצק ואתה דופק לו שם, סליחה, תפתח את הדלת, והוא מסתכל עליך ככה. מכירים את הפרצוף אבן כזה שכאילו שמישהו שהוא צודק נורא לגמרי צודק במה שהוא עושה, אז הוא ככה מסתכל, פרינציפים, כן? אדם פרינציפיוני כזה. מה זה אומר לי שאוטובוס סגר לי את הדלת? אז כמו שאתם ראיתם שם במקור שלוש, הרב אומר, כמובן זה לא כל עלה שנופל על הראש, או חתולה עברה את הכביש או משהו כזה, אז אני צריך עכשיו לעשות מזה לבנות בניינים. אבל אם משהו קורה חריג, לא רגיל, והדבר הזה הוא לא רגיל, אולי יכול לקרות הרבה פעמים, אבל לי זה קורה לעתים רחוקות, זה חריג. אם זה משהו כזה, אז אני שואל את עצמי, מה זה בא להגיד? וישנם כאילו שלושה מימדים שהדבר הזה יכול להגיד לך משהו. מימד ראשון זה מימד רציונלי, שני זה מוסרי, ושלישי זה רוחני. זאת אומרת, כל מה שקורה שכזה, אתה יכול לנתח את זה מבחינה רציונלית. מה אני אומר לעצמי בעקבות המקרה עם האוטובוס? מה אני אומר הבנה רציונלית? קום מוקדם יותר, תסובב את השעון מעורר 5 דקות לפני. זה מה שאני צריך ללמוד לעצמי. או כשאתה רואה את האוטובוס, אז תרוץ ממש, לא תרוץ ככה קצת, תרוץ הרבה, לא יודע מה. יש הרבה לימודים רציונליים ששלב ראשון זה הגישה. קודם כל רציונלי. אחר כך, שלב הבא, אתה יכול לחשוב מבחינה מוסרית. האם אולי גם אני סוגר למישהו ככה דלת בפרצוף? אולי עשיתי את זה אפילו? ואולי יש מכללה שאני מלמד שם ותלמידים צריכים להגיש בזמן את העבודות שלהם, ואמרו לי במזכירות שעד תאריך שם, עד ראש חודש, ואם אחר כך שיגשו למזכירות ולא, אל תקבל עבודות. ותלמיד בא יום אחרי זה ואומר, אולי אפשר עדיין, כי דרך מזכירות הם עושים שם בעיות וכנסות ועניינים, אולי. ואני אומר באופן פרינציפיוני, סליחה, אני מצטער, אדוני. כאילו אתה אדוני. סליחה, אדוני. אז אולי אני גם סוגר לו את הדלת בפרצוף? הרי למה נהג עשה את זה? הוא רצה ללמד אותי לקח, נכון? הוא רצה להרגיל אותי לסדרים. הוא אומר, יש פה 12:35, אז עכשיו זה בדיוק. וזהו. יש משהו, ועוד פעם, גם לא אכפת לי למה הוא ככה עושה. אני עכשיו אומר, האם גם אני עושה ככה? אולי אם לך קרה את הדבר הזה, אולי מישהו ביקש ממך לבוא אליך לשבת ואתה סגרת לו את הדלת בפרצוף ואמרת לו סליחה. יש הרבה אפשרויות שזה די דומה. אני הייתי אומר שאירוע כזה לי היה גורם לפשפש במעשיי ולחשוב אם אני, האם אני גם לא חי את החיים שלי בתור מחנך של ציבור הנוסעים, מחנך גדול של העולם, שאני ככה פרינציפיוני. כן, זה אומר לי. ואולי זה משהו, כאילו, ויש רובד יותר עליון, יותר גדול. זה רובד רוחני. אבל בדרך כלל, רובד רוחני, אדם פשוט לא יכול להבין. זה צריך הרבה ללמוד בשביל זה. זה רמה של תלמידי חכמים שהם יודעים, קשורים לעולמות רוחניים, שהם מבינים שיכול להיות שהאיש הזה הוא גלגול נשמה שפעם אתה עשית לו משהו והוא מחזיר לך, אולי זה כפרת אבונות, אולי זה עוד משהו, אני לא יודע, אני לא מתמצא בזה. אבל אני יודע שהוא קיים, ורק אני לא הולך לשם, אני לא עוסק בזה. רב מרדכי אליהו זצ"ל, הוא היה יכול אולי להבין מה זה אומר לי מבחינה רוחנית. אבל מבחינה מוסרית, ודאי שאני יכול ללמוד מזה הרבה. כמו שהרב אומר לי פה את זה כאן, במקור שלוש. דבר אחד, אני יודע מה אני לא אלמד ממנו. אני לא אלמד ממנו שזה קרה במקרה. סתם במקרה. אתם יודעים, כל אדם שהוא לומד קצת פסיכולוגיה, אז הוא יודע שיש אצל פסיכולוגים, יש מילה אחת שאף פעם לא אומרים אותה. ולא מאמינים, יש מילה אחת. המילה הזאת היא נקראת, איך? סתם. בפסיכולוגיה אין מילה סתם. פתאום אמרת שם איזה פליטת פה, פתאום אתה התבלבלת, כתבת במקום למזוג, כתבת לזמוג, פתאום היה לך עת נפלה, פתאום אתה איחרת לפגישה בטעות שם במקרה, וכל זה. אף פעם לא מתייחסים לזה כסתם. אצל פרויד יש אפילו ספר שלם שהוא כותב על פליטות פה ועל הטעויות וזה נקרא, יש מונח כזה, כאילו, טעות פרוידיאנית. אין דבר כזה טעות. אין סתם. הכל יש לזה סיבות. ואם אתה חוקר טוב, אתה תבין, זה נכון. ולעניות דעתי, אין סתם גם בעולם. אין סתם. זה גם בחיים אין סתם. אולי אני אתן לכם אספר לכם סיפור איך אני פתאום, סיפור על גבול נס נסתר, אולי כמעט גלוי, אבל אתם תראו שאפשר להגיד אותו גם עליו סתם. הסיפור היה ככה. פעם בבית שלנו הופיע עכבר. אנחנו גרים בבית 5 שנים, בבית הזה גרנו, 5 שנים. לא היה אף פעם עכברים. פתאום יש עכבר. מוזר, התפלנו, מאיפה, זה. לא נעים, זה גם, חוץ מזה ששם מגיל, זה גם לא נעים. באים אליך אנשים, ככה יושבים, פתאום באמצע סלון, באמצע יום, פתאום רץ. כלום, שם קופצים, זה. וזה שם מישהו, מה, יש לכם פה בבית עכברים? לא נעים, ניסינו לתפוס אותו ולא הלך. שמתי מלכודת כזאת, מלכודת כזאת, אמרו לי שם, בהתחלה אני חשבתי שעכברים אוכלים גבינה צהובה, כמו בסרטים של דיסני כזה, של שמתי גבינה צהובה, זה כנראה היה מלאכותי, ואולי הוא לא אוכל גבינות מלאכותיות. אז שמתי אחר כך משהו אחר, שם איזה משהו, אז הוא בא ואכל את הנקניק ששמתי שם, אבל זה לא נסגר עליו. וככה היה הרבה פעמים, הוא היה אוכל והולך, והמלכודת לא עובדת, אני מכניס יד, בום, צ'ק, סוגר. אבל הוא כזה היה מומחה גדול, כזה היה. ואחר כך שמנו לו מלכודת כזה שהיא מדביקה, ששם אם אתה דורך זה, אז הוא הלך ואכל את הבמבות, אמרו שהוא אגוזן, כן? אז הוא אכל במבות וזה, ואכל כל קלקר מסביב הדבק ויצא. היה ממש, קראנו לו סופרמן כזה, סופר עכבר כזה, מיקי מאוס כזה. בקיצור, לא יכולנו, וזה נמשך המון זמן, המון 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 זמן. השגתי אחר כך שזה שם מלכודת אמריקאית, דבק הזה אמריקאית, שמישהו שם בטעות דרך, אז הוא אומר שכמה שבועות לא יכל להוריד את זה, את הדבק הזה מהרגל, כל פעם שבא טליק טליק ונדבק לו שם. בקיצור, משהו עכבר מיוחד. ויום אחד הלכתי לבית מדרש, אז אנחנו גרנו בתל ציון. הלכתי שם לבית מדרש, ויושב בבית מדרש מישהו, וככה דרך אגב, איכשהו ככה עלה השאלה של עכברים, אולי למדנו משהו בגמרא, אז הוא אומר, אז סיפרתי לו את זה, הוא אומר, אז מה הבעיה? תתלה את התמונה של הרב יהושע מקורסטין. אמרתי, מה? הוא אומר, תתלה תמונה של הרב יהושע מקורסטין, יהיה בסדר. אמרתי, איזה תמונה? הוא אומר, הנה, תסתכל פה אצלנו בפרוסדור, יש תמונה שלו, ועכברים לא באים, זה ידוע. אדמור מקורסטין, הוא היה התלמיד של רב חיים מצאנז, והוא היה אדם גדול וזה, ואיפה שיש תמונה שלו, אין שם עכברים. אמרתי, סיפורי סבתא, כל מיני, אני לא מאמין בזה, מה, שטויות. הוא אומר, הנה, יש לנו פה נין שלו, תשאל אותו, הוא ידוע. אני הולך לבחור הזה, הוא באמת נין של הרב יהושע, ושאלתי אותו, הוא אומר, כן, זה נכון. אמרתי, מה זה? אז למה דווקא הסבא שלך, הסבא רבא אבא שלך, למה לא, אני יודע, תמונה של חפץ חיים, או תמונה של, אני יודע, מישהו גדול אחר, היה אפשר, היו הרבה גדולי ישראל, היה אפשר, אומר, נכון, אבל לכל גדולי ישראל יש משהו שבהם הם מתמחים. הם נהיים, כאילו, לוקחים התמחות בתחום מסוים. אז אצל חפץ חיים זה היה לשון הרע, אצל מישהו אחר זה עניין של חסד, שרבי אריה לוין נגיד היה זה, אצל סבא, רבא שלי, כוח שלו זה היה דייקנות במצוות גזל. הוא היה נקי לחלוטין מאבק גזל, שלא יצא, לא גניבות, שלא יצא גזילת דת, גניבת דת, שלא יהיה גניבת זמן, שלא יהיה כלום, כלום. הוא לגמרי, לגמרי נקי מה... ובגמרא, עכבר הוא סמל של גניבה, של גזל. וכיוון שהוא זכה למדרגה כל כך גבוהה, אז עכברים יודעים אם יש תמונה, לא באים. אמרתי, מה זה שטויות הללו? לא יכול להיות. אומר, כן, תנסה. אני מאוד נגד דברים כאלה, אני מאוד רציונלי, לא, לא, זה. הלכתי הביתה וסיפרתי את זה לאשתי ככה, בהלצה כזאת, דרך אגב. אז היא אומרת, מה אכפת לך? בוא ננסה. אמרתי, לא, בשום אופן. זה אצלי עיקרון. הוא מקפיד על גזל, אני מקפיד על שכל ישר. אצלי זה אין קונצים, הכל רציונלי. אז היא אומרת, אבל יש איזשהו עניין דווקא בזה שהוא ככה. אולי גם אנחנו יכולים לעשות איזשהו שינוי בליבנו, וגם במקום לתלות תמונה כזאת, אולי בוא נעשה את זה. אז חשבתי, ובאמת אחר כך, אחרי זה, לפני שאני אמשיך, אני בדקתי, הסתכלתי את זה בוויקיפדיה, ושם זה היה ידוע עליו, הוא התפרסם כל כך דווקא בעניין הזה, שהיו קוראים לו שם בוויקיפדיה את זה אדמור לעכברים. תסתכלו, אצלכם זה מקור ארבע. הנה, ישעיה, סליחה, אמרתי יהושע, אני טעיתי, ישעיה שטיינר, מכונה רבי ישעיה למקרוסטין, היה מתלמידי רב חיים מצאנז, לאחר שנפטר רבו, החל להתפרסם כבעל מופתים, בחוגים רבים משתמשים כיום בתמונתו כסגולה לשמירה מפני עכברים. הם כותבים את זה. אז אמרתי, אם הוא הגיע לזה על ידי שינוי מוסרי, גם אני אעשה את זה. אז אמרתי, בוא נעשה תשובה, בוא נחשוב מה אנחנו עושים, משהו שכנראה גזל נדבק לידינו, כנראה אנחנו גוזלים משהו, בוא נחשוב. חשבנו, ובאמת היא אומרת, אני חושבת שאני יודעת, אני כן, יש משהו שאני עושה לא בסדר. מה? כשאנחנו באים למכולת, סופרמרקט, משהו כזה, ואני קונה דברים, אז אני שמה כל המצרכים בסקיות. אבל באמת, למה לשים לכל קוטג' שקית בפני עצמה? אתה יכול לשים כל כמה שאפשר לאותה שקית. אז ההבדל הוא שם שלוש שקיות ניילון בקנייה אחת, אז לשנה אולי זה יוצא לה שם 50 שקיות ניילון, זה גרושים, זה שום דבר, זה כלום. אבל הכלום כזה הוא בכל אופן משהו. ואני כלום והוא כלום וזה וזה, בסופו של דבר אנשים מפסידים מזה כסף, ולמה? הרי אחר כך אנחנו לא שומרים את הסביבה, זורקים. למה? זה זיהום אוויר, זיהום סביבה, הכל הכל. למה שלא ננסה באמת להקפיד בזה? וגם אני חשבתי על עצמי, אני שמתי לב שאני כמה פעמים שם מאחר לאיזשהו מקום ששם כמה דקות, דקה, בסדר, זה איחור, זה עושה משהו. אז אנחנו ישבנו, דיברנו, אמרנו, אנחנו נחזור בתשובה, נעשה תיקון וזה וזה, ואז, פלי פלואים. אם, אתם, זה כל כך דומה לצ'יזבטי, מה שאני מספר לכם, שאם לא הייתה לי עדה, לא הייתי מספר, ברוב זה שאני לא דן אתכם לקו זכות, שאתם תדונו אותי לקו זכות, שאני לא ממציא פה סיפורים כאלה להחזיר אתכם בתשובה. כן? אבל באמת זה מה שקרה. אנחנו ישבנו, דיברנו תוך כדי דיבור על נושא הזה, והבנו שאנחנו צריכים לעשות תיקון. יצא העכבר הזה, נכנס אישה, אישר, היה שם עומדת מלכודת פתוחה, נכנס לתוך המלכודת וסגר אחריו את הדלת. ומלכודת קליק נסגרה. זה קרה. במילים אחרות, למשפט אחרון אני אגיד לכם היום. בעצם מה שתורה מלמדת אותנו, היא מלמדת איך להקשיב לחיים. זה הרעיון. שאתה חי בקשב להוויה שאתה נמצא בה. תסתכלו, אומר על זה הרב במקור חמש. כשמרגיל אדם את עצמו לשמוע קול השם בכל דבר, מכל דבר, בא עניין עד התוכן היותר עליון שברוח האדם. על ידי הרגל הטוב של הקשבת קול השם בכל דבר, מתגלה עליו קול השם גם בשכל, ואז דווקא בשכל ימצא את התגלות האלוקית האמיתית. ואולי לכן זאת המשמעות של מילה עברי. מה זאת אומרת שאנחנו עבריים? מה זה עברי? עברי זה מישהו שיודע להסתכל מעבר למה שקורה לך. נעצור כאן.